אצל מי היה הפינג הזה? זה היה אצלי? אני חושש שזה היה אצלי. אני רגע יגרום
לדבר הזה לשתוק. זה פינג מדהיג או שזה פינג...
ראית פה סירנה אם זה רלוונטי.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני איתי חורב ואיתי נמצאים אלעד הן.
מעניינים.
ועמית בלום.
שלום שלום.
והערב.
מה אנחנו עושים?
רציתי להגיד, הערב, רציתי לשאול אתכם. אלעד.
כן.
מה הגניב אותך במשחקי תפקידים השבוע? מזמן לא שאלנו.
מה שהגניב אותי השבוע במשחקי תפקידים זה שאחרי קיקסטארטר מוצלח יצא סוף סוף. עולמות אינספור, שזה משחק פנטזיה של קווין קרופורד, מי שגם יצר את כוכבים אינספור, שמו הלועזי של המשחק הוא Worlds Without Number, וזה משחק פנטזיה עם כלי ארגז חול ממש ממש מגניבים. מה זה אומר כלי ארגז חול? לקווין קרופורד באופן כללי יש איזושהי פילוסופיות משחק שהוא אומר, אני רוצה לייצר משחקי ארגז חול, שהם משחקים שבהם השחקנים מובילים את הקמפיין, ובשביל שהדבר הזה יתאפשר, צריך שלמנחה יהיה מלא מלא כלים לייצר דברים, הרפתקאות, קרסי עלילה, כל מיני מקומות מעניינים, אתרים, דמויות בלי שחקן, בקלות. ואיך עושים את זה? יש בו טבלאות וכל מיני... טבלאות שונות שעוזרות לייצר את העולם, עולם מערכה במהירות, ויותר מאשר את עולם המערכה כולו, הגישה שלו יותר תמציאו את מה שאתם, שנחוץ לכם עכשיו, אז לייצר מקומות והרפתקאות וקרסי הרפתקה וכל הדברים הכיפים האלה. ועוד דבר מאוד מאוד מגניב שיש לו, ואני חושב שאני לא מכיר ממש מקבילה לזה במשחקים אחרים, לעומת כל מיני טבלאות לייצור של, של, של דברים, אז יש לו שם את הדבר שנקרא משחק הסיעות, שזה בעצם איזשהו סוג של כלי שנועד לתת למנחה אפשרות לייצר את הסיעות של העולם ואת ההתנהגות הלא צפויה שלהם. בגדול זה איזשהו סוג של משחק שבו את כמנחה יוצרת את הסיעות השונות המרכזיות בעולם, אפשר כמובן להוסיף ולהוריד תוך כדי המשחק, אבל את הסיעות המרכזיות של, של העולם או של האזור או מה שמתאים, ואז קובעת את המטרות שלהם ונותנת להם לשחק בין הסשנים, ובדבר הזה כל סיעה מנסה להשיג את המטרה שלה, ונוצרות תוצאות לא צפויות, כי יכול להיות שהסיעה הקטנה וחסרת הסיכוי תצליח באיזשהו משהו הזוי, בניסיון הזוי נגד הסיעה המובילה, והדבר הזה אחרי זה יהדהד בתוך העולם. וזה איזשהו כלי לתת את התחושה ואת המציאות של עולם שחי ומתרחש מחוץ לחיי הדמויות, וזה רעיון מגניב וכיפי ונחמד, וזהו. נקודה חשובה, נקודה חשובה, המשחק בחינם, יש כמובן משחק שאפשר כמובן גם לקנות אותו, אבל המשחק בחינם עם כל מה שצריך בעצם כדי לשחק, וכל מה שאני אמרתי, ויש את בגרסה לקנייה, יש עוד תוספות, אבל התוספות הן מאוד מאוד קטנות. בסופו של דבר, אני מציע לכם ללכת אל הקישור, להוריד את המשחק, לשחק בו, או לפחות לחוות אותו. אני, חלק מהנחמד בו זה שאפשר פשוט לקחת ממנו כלים ולשים אותם בכל משחק שהוא, פחות או יותר, כל משחק פנטזיה שהוא, כי הם לא תלויים במערכת הספציפית שיש גם במשחק הזה. ואז גם לקנות אחרי שראיתם שזה מגניב. זהו, זה מה שהגניב אותי.
עמית, מה הגניב אותך השבוע?
אז אם בסיעות עסקינן, עלה פוסט בפייסבוק, בקבוצת משחקי תפקידים בישראל, שכבשן הדפוס של הוצאת גיבורים מקיימים הרצאות. לדעתי זה איזה פעם בחודש, משהו כזה. ההרצאה הפעם היא של ערן אבירם, על כתפי גמדים, up to 4 players, עד 4 שחקנים, שהוא הולך להרצות על בניית ארגון פוליטי, ולקנות בעצם כלים לשילוב הארגון בעולם המערכה הביתי שלכם. עכשיו, אני עוד לא יודע על מה הרצאה, נרשמתי אליה. מה שהגניב אותי קודם כל זה שהדברים האלה קורים, ולכן כאילו זה נחמד. אנשים בהחלט מומלץ להיות חברים בקבוצה הזאת בפייסבוק, ולהסתכל על דברים ועל הרצאות חינמיות שקורות, זה מעשיר אותנו, ובהחלט אפשר ללמוד מזה דברים. ואני ארשם ואקשיב להרצאה הזאת, ומתישהו אני גם אספר לכם איך היה.
רק למי שלא, מצוי בלולאת הזמן התמידית, זה כבר היה.
זה כבר היה, כן. כשאתם תשמעו את הפרק הזה,
כשאתם
שומעים את זה, אז כבר מאוחר מדי.
אבל עוד יהיו הרצאות אחרות.
חפשו את ההרצאה הבאה.
איתי, מה איתך?
זהו, מה שהגניב אותי, כשאתם, כשהקלטנו את הפרק הזה, עדיין לא התחיל הסגר הרביעי, וסוף סוף אחרי תקופה ארוכה היו לי כמה מפגשים פיזיים, ממש קבוצות שנפגשו וישבנו כמה אנשים מסביב לשולחן, זה היה קצת מוזר כזה, אני לא בטוח מה עושים אחרי שנפגשים מסביב לשולחן. זאת אחת הקבוצות, הייתה הקבוצה השנייה שבה איכשהו תמיד הילד של מישהו היה בבידוד כי היה לו חולה בכיתה או משהו כזה, אז הקבוצה השנייה לא הצליחה להיפגש פיזית, אבל זה היה... כיף לעשות את זה אחרי תקופה כל כך ארוכה. אני חושב שמאז שהסתיים קמפיין בלדורס גייט לא נפגשתי עם אנשים פיזית לצורך משחק, וזה היה כיף. זהו, חוץ מזה קניתי איזשהו ספר משחק ב-PDF כמובן השבוע, של כותב שאלד מאוד אוהב, ג'ון וויק.
אני לא אוהב אותו.
כן, אני יודע. עדיין לא הספקתי לקרוא אותו, אבל הוא נראה לי מאוד מעניין, משהו על משחק תפקידים של סמוראים טרגיים בשם דם וכבוד, והחלטתי שאני רוצה לקרוא אותו, כי מזמן לא קראתי דברים שג'ון וויק כתב, הוא כתב איזשהו משחק שאני מאוד אוהב, שקניתי לפני 20 שנה בערך, ואני מצפה לראות אם הוא עדיין כותב דברים שאני אוהב, או שהיה לו, או שזאת הייתה יציאה חד פעמית. המשחק שאני אוהב אגב מלפני 20 שנה הוא אורק וורלד. משחק שבו משחקים אורקים וטובחים בכם. כי זה מה שקורה לאורקים.
אתה יכול לקשר את זה, אני מניח.
אני מאמין שאני יכול.
יפה ונאה. מה אנחנו עושים?
כן, איזה פרק זה בכלל?
יש גם פרק? אני אגב גם חזרתי לשחק איזה. אני היה לי כבר שני מפגשים איזה.
פיזיים.
שני מפגשים פנים על פנים בקבוצה הביתית.
מתרגלים לזה בסוף?
לא יודע, עשיתי רק שניים.
אוקיי.
זה היה די רגיל, אבל כאילו, כיף, נחמד, תגעגענו. פטפטנו יותר, כאילו, שורפים יותר זמן, זה מה שאני יכול להגיד לכם. מצד שני, כשהמשחק זז, הוא זז יותר מהר, אז איכשהו זה מתאזן נראה לי. כאילו, אפשר לדבר יותר במקביל, כאילו, דברים קורים באיזה עצימות יותר גבוהה נראה לי.
אני כבר לא זוכר איך זה.
משחק פנים אל פנים.
היום רציתי לשאול אתכם שאלה חשובה.
כן.
לפעמים קורה לכל מיני מנחים, יש משפט כזה שאומר, בכל רגע נתון, אי שם בעולם, השחקנים מחרבים איזשהו קמפיין. האם המשפט הזה בכלל נכון? האם קרה לכם שחרבו לכם קמפיין? האם קרה לכם שקרה משהו שהרגיש כאילו הקמפיין עומד להיחרב, אבל הצלחתם להציל אותו? איך מתמודדים עם דבר כזה בכלל? נגיד שאמרתם לעצמכם, וואי, אני עכשיו אתחיל קמפיין חדש, וכמו בהתחלה של כל קמפיין שלי, הדמויות ישבו בפונדק, ואז ייכנס איש זקן ויציע להן לצאת להרפתקאות, אבל בסוף יתברר שהאיש הזקן הוא בעצם הנבל של הקמפיין, וכל מה שקרה, קרה רק בגלל שהדמויות נחלצו לעזרתו בתחילת הקמפיין. ואז מתחיל הסשן הראשון, ואתם אומרים, כן, אתם כולכם יושבים בפונדק והדלת נפתחת ונכנס פנימה איש זקן ואנחנו הורגים אותו. מה עכשיו? אלעד, מה עכשיו בעצם?
אני חושב שיש כאן שני דברים. כאילו, קודם כל, רגע להבהיר, נראה לי שהדבר הזה הוא כאילו איזה סוג של מם ממש, מם תרבותי כזה, כן? חלק מהתפקיד של מנחים, תפקיד החברתי של מנחים, בוודאי בסצנות החברתיות סביב מדיה חברתית ופורומים וכאלה דברים, זה להתלונן על כך שהשחקנים הרסו לנו את התוכניות. יש כאילו איזה קטע כזה. כן, אני רציתי שיקרה ככה, והשחקנים עשו משהו אחר, ויאללה איזה שחקנים עצבנים. נראה לי חשוב להגיד, אנחנו מדברים על זה. כן, אנחנו לא מדברים על השחקנים, הם חבורה של אנשים שבאו להרוס, והכיף שלהם כרגע הוא לגרום סבל לכם כמנחות, אלא השחקנים רוצים לשחק ועשו את מה שהם הבינו או רצו לעשות או חשבו שיהיה מעניין או חשבו שיהיה מצחיק או כל מיני דברים אחרים שהם בתוך המשחק והם מעורבים במשחק והם בקטע של המשחק, אבל זה קלקל את התוכניות שלכם כמנחים. נראה לי שזה הדבר שרגע חשוב להבהיר על מה מדברים, כי ברור לי שיש מקומות שבהם צריך להגיד סבבה, לא בא לשחק איתכם כי לא כיף לי, כי מה שאתם עושים זה להרוס, אבל זה לא להרוס בקטע של הזה, כן? נראה לי שזה שני דברים שונים.
חשוב לציין, השחקנים כשחקנים הם בסדר. הם לא, זה הולך להיות פה משחק מתמשך, או לפחות היה פה כיוון של משחק מתמשך.
עכשיו, אני מבין, אם נלך רגע עם הדוגמה שאתה נתת, כן? בכוונה אני הולך איתה. אני מבין רגע מה מעניין אותך. ברמז, מעניין אותך להתעסק בהשלכות ארוכות טווח של מעשים, כן? נניח, כן? אתה עשית עכשיו קמפיין שמתעניין בהשלכות הארוכות טווח, ההשלכות הלא צפויות של מעשים. אז קודם כל תמיד יש את אפשרות הזקן של שרדינגר, כן? זה כאילו נראה לי הדוגמה הקלאסית במקרה הזה, כן? מבחינתך הזקן הזה שבא לפה היה מישהו שהם יעזרו לו ובעזרת זה הוא יצבור את הכוח בשביל תוכניתו הזדונית, אבל הוא עוד לא כזה בשבילם, כן? אז אין שום בעיה להפוך את עכשיו את עלילת המוסר הזאת עכשיו לעלילת מוסר על ההשלכות הקשות של העובדה שהם הרגו את הזקן הזה שהוא היה על סף להציל את העולם, כאילו היה באיזושהי שליחות נבואית בכלל למצוא את ה-chosen one ולהעניק לו את ההוראות שנחוצות כדי להציל את העולם. עכשיו העולם נכנס לצרות, אנחנו לא יודעים מי זה ה-chosen one, אם הוא בכלל אפשר למצוא אותו בלי הזקן הזה, ומה ההנחיות שהיה צריך לתת לו. Go. סתם. זה off the top of my head, מה שנקרא, כן? איזושהי שליפה מהמותן. זה במקום שבו אנחנו רוצים להסתכל על זה מזווית התמות. אז זה נגיד איזו מחשבה אחת שיש לי, ראשונה. יש לי עוד כמה מחשבות בכיוון קצת אחר. עמית, מה איתך?
אז קודם כל מבחינת, מה שנקרא, להרוס את הקמפיין, לדעתי זה יותר נפוץ אצל מנחים חדשים. לדעתי מנחים קצת יותר ותיקים, בסופו של דבר לומדים איך להוביל את, וזה לא באמת משנה בני כמה הם, אבל את חבורת הילדים שהם מנחים להם, מנקודה א' לנקודה ב', וזה בהחלט כמו כל דבר שמתנסים בו, זה סוג של שריר. ולצורך העניין, בקמפיין האחרון שלי, החבורה עזרו לאדם הזקן, ובסופו של דבר הם גילו שהוא בעצם האיש הרע, והם הביאו לו, ופשוט את כל הדברים, כל דבר שהוא שלח להם, הם הלכו בלב שלם ועשו את זה בשמחה רבה, הרגו כל דבר אחר שהיה להם בדרך, הוא פשוט הצביע על מה שהם צריכים להרוג, והם הביאו לו את כל מה שהוא היה צריך, והשלים את הטקס המרושע שהוא רצה לעשות, והביא את העולם לכאוס מוחלט. אבל זה אם אני אעשה.
ועוד חשבו לעצמם איזה טמבל הוא, כן?
כן, לא, כל אורך כל המשחק, הם היו בטוחים שהוא שליט בובה, ורק אחרים שולטים בו, והוא לא יודע בכלל מה קורה מימינו ומשמאלו. חיזקתי את זה לאורך הקמפיין, כשתוך כדי הם מגלים שיש אגודות סודיות על אגודות סודיות, ובאיזשהו שלב, באמצע הקמפיין, הוא מגיע אליהם ואומר, תקשיבו, אני חושד שיש פה מרגלים. והם כל כך, די! כי הוא פשוט שיחק בהם מההתחלה, אבל עוד פעם זה משהו שקורה עם הניסיון לדעת איפה לתת את הרמיזות ואיפה לתת את התרמות האלה, בשביל לנווט את השחקנים לאן שאנחנו רוצים. אני לוקח את הזקן של שרודינגר בצורה קצת שונה, הם הרגו את הזקן הזה שנכנס לפונדק, אוקיי, אז לא הזקן הזה, לזקן הזה קוראים בוב והוא לא באמת חשוב להלילה, הזקן הבא שהם יפגשו הוא הזקן שחשוב להלילה והוא זה שייתן להם את המשימות ונמשיך משם בלי שהם יהרגו אותו. בסופו של דבר יהיה זקן שהם לא יהרגו.
רציתי להגיד, לא בהכרח הזקן הבא, הזקן הראשון שהם לא יהרגו.
או זקן או אלמה במצוקה או משהו, בסופו של דבר הם לא יהרגו את זה. וזה מבחינתי הזקן של שרודינגר. דבר נוסף שעלול לקרות זה אם אנחנו מדברים על הרפתקאות מוכנות. הרפתקאות מוכנות, שם דברים בהחלט יכולים להשתנות בהתאם למה שהשחקנים עושים. למשל במשחק של קללתו של סטרד, השחקנים נמצאים, נשאבו לממלכה של סטרד, הם נמצאים בברוביה, בגדול אי אפשר לצאת משם, זה איזשהו עולם אפל ואגמומי ששייך לאיזה מגה הרפד ו...
לאיזה משחק זה קשור?
אתה לא מכיר אותו.
זה הרפתקה של איזה חברה קטנה של מחשבי החוף. הם הוציאו את...
מחשבי החוף.
הם הוציאו את מבוכים הדרקונים מהדורה 5, והם הוציאו לה גם כמה הרפתקאות של חויטה, זו אחת מהליגה. ולצורך העניין, באחד הארצות שאני הרצתי את המשחק הזה, ובמיוחד בארצות של הליגה, ששם... איך אומרים, זה hop on hop off כזה. שחקנים יכולים להיכנס לשלבים שונים בקמפיין ולצאת ולהיכנס ולחזור. ואני מקבל חבורה ששלושה מהם במשחק שלהם הרגו את אחד ה-NPC, ושניים מהם הצילו NPC, והאחרון בכלל, לא יודע איך הוא סידר את זה עם המנחה שלו, אבל בכלל הלך יד ביד עם האנשים הרעים. את כל הסלט הזה אמורים עכשיו לסדר לאיזשהו קמפיין הגיוני ואיך זה מסתדר בטיימליין הזה שלנו. ובסופו של דבר מה שעשיתי במצב הזה זה הסברתי לאנשים שהרגו את ה-NPC הזה, זה שאיך אומרים במבוכים ודרקונים אין הרבה דברים שהם פחות קבועים ממוות. אז ה-NPC מת, אבל הם mostly dead, אבל אפשר להחזיר את זה. ואחר כך, בסופו של דבר, ניסיתי להחזיר חזרה לסוג של משהו שדומה להרפתקה הכתובה. אבל בסופו של דבר, מה שחשוב זה לא להיות, כאילו, להתגמש עם הדברים. אם דברים הם לא בדיוק כמו שכתובים בספר, זה בסדר. זה אומר שלשחקנים יותר מעניין לעשות את זה קצת אחרת.
בקשר להרפתקאות מוכנות, זאת באמת נקודה שהיא יכולה להיות קשה, כי אולי מדובר במנחה שהוא יחסית מתחיל, והוא מאוד נשען על ההרפתקה המוכנה, וקשה לו באמת ללכת עכשיו בכיוון חדש שהשחקנים פתחו, ובגלל זה אני חושב שבמיוחד במקרים כאלה, כדאי שהחוזה המשחקי מראש ידבר על זה שבסופו של דבר, בדרך כלל לשחקנים יהיה איזשהו מושג מה הרפתקה רוצה מהם. אני אתן דוגמה שהייתה לי, שאני חושב שנתתי לפחות פעם אחת בעבר, שהשחקנים באיזשהו קמפיין מוכן שרצתי, יכלו להסתובב באיזושהי מפה פתוחה, ובאיזשהו שלב הם היו אמורים, בסביבות דרגה 8 בערך, ללכת למאורה של ליץ'. זה לא מקום שדמויות בדרגה 8 אמורות להסתובב בו, לא הייתה להם סיבה כדמויות להגיד, יאללה בואו נלך למאורה של הליץ' הזה. אבל לשחקנים היה ברור שזה...
לא יודע, דמויות דרגה 8 בוואנור זה מאוד חזק.
לשחקנים היה ברור שזה מה שמצופה מהם במסגרת ההרפתקה. כאילו הם ישבו וניהלו דיון די ארוך על זה, ואני שאלתי את עצמי, מה אני אעשה אם הם לא ילכו? וניסיתי לחשוב על כל מיני כיוונים, ועקרונית ההרפתקה גם קצת אומרת מה לעשות אם הם לא ילכו לשם, אבל בעיקרון מה שהיא אומרת זה אסבס עליהם, הם יפסידו. אבל בסופו של דבר הם אמרו, אוקיי, אנחנו מבינים שזה מה שההרפתקה מצפה מאיתנו, וזה מה שבאנו לשחק, אז הם מצאו את הסיבות של הדמויות שלהם ללכת לשם. אני לא יכול להגיד שאני אהבתי את זה, אבל אני עדיין שמח שזה מה שהם בחרו. ואני חושב שבדרך כלל השחקנים ידעו מה מצופה מהם, ואפשר להגיד מראש, בואו ננסה ללכת בשביל שההרפתקה קובעת. למנחים יותר מנוסים יש משפט שאני מאוד אוהב שאומר אל תתאהבו בתוכניות שלכם, ובסדר, אז הם ילכו למקום אחר, אז תמציאו תוכניות אחרות, סבבה, מגניב, יותר טוב אפילו, או שלא.
בעיניי נתת עכשיו את הסיבות לא לשחק הרפתקות מכונות, אבל אני מניח רגע בצד.
תלוי איזה הרפתקאות מוכנות, כן, יש הרפתקאות מוכנות שהן כאלה, ויש הרפתקאות מוכנות שהן ארגז כלים, שתבנה איתו הרפתקה משלך בעצם.
נכון, אבל אני גם כמובן אני אומר, הרפתקאות מיינסטרים הן מאוד כמו שאתה אמרת, רובן הגדול, ואני לא מאוד אוהב את זה, אבל רגע נניח בצד את זה.
בעיקר כאלה של איזשהו משחק שאתה לא מכיר.
אפילו דיברנו על זה, אפילו דיברנו על זה לדעתי בכמה פרקים קודמים, וכבר חפרתי על הנושא הזה. אני רוצה להגיד שני דברים. דבר אחד, עמית, אני רוצה לתת רגע הגנה לזקן של שרדינגר שהצעתי קודם. אני רוצה לתת לשחקנים תחושה שהם, מה שהדמויות שלהם עושות, משפיע על העולם, והולך להיות מרכזי בקמפיין. כן, אם הם הרגו את הזקן הזה שאני הבאתי, אני הולך להרוג את זה לתוך הסיפור. הם עשו איזשהו משהו, הם השפיעו על העולם. אני הולך לעשות, כאילו, זה חלק מהמשחק כשיחה מבחינתי. זאת אומרת, אני אמרתי איזושהי אמירה בדמות הזקן הזה, הם אמרו איזושהי אמירה בדמות להרוג אותו, עכשיו אני צריך לתת תשובה, לא להתעלם מהם ולהגיד אותו דבר. ככה המחשבה שלי על זה. דבר נוסף שיש, וזה אולי הגישה היותר, כאילו, עניתי את התשובה ההיא מתוך רגע הסתכלות על מה שאתה הבאת איתי, אבל איך אני מסתכל יותר בדרך כלל על בניית קמפיינים ועל בניית הרפתקאות. חייב לומר שכאילו ההבחנה אצלי בין הרפתקאות זה דבר קצת מאורפל אצלי בקמפיינים שאני מריץ, אבל כאילו, לא יודע. אפשר אולי איכשהו לראות פרקים מאורפלים כאלה בדברים שאני עושה, אבל זה לא כזה חד. אבל אני מאוד מאוד אוהב את החשיבה שוונור, שעולם המבוך מכניס לתוך העניין של בניית הקמפיין, ואני חושב שהכלי המאוד משמעותי שיש להתמודד עם זה, הוא הכלי של החזיתות שמוצאות בוונור. זה דורש איזשהו שינוי בצורה שחושבים על המשחק. כשבמקום לנסות לתכנן את מה יקרה, ואיזה סוג של דברים אתה מצפה שהשחקנים והדמויות יעשו, הרעיון הוא לנסות להקדיש מחשבה למה האיומים או הכוחות שפועלים ומסכנים את שלום העולם, שלום הסביבה, שלום המחוז, נכניס פה את מה שרלוונטי לקמפיין שהם משחקים, או באופן כללי תוכניות של הדמויות, מה הולך לשבש אותם, ומה שמכינים מראש זה את השלבים של מה שיקרה בהנחה שהדמויות לא יתערבו בזה. ואז זה נראה אחרת לגמרי. קודם כל זה בנוי מראש להשתבש. כן? כשאתה בונה את התוכנית של מה יקרה במקרה שהדמויות לא יתערבו, אתה מניח שאם הם יתערבו זה לא מה שיקרה. זה חשיבה אחרת לגמרי על איך אתה מתכנן. אתה לא מנסה לתכנן מה הם יעשו, ואז הם יכולים לקלקל את זה, אלא אתה מתכנן מה יקרה אם הם לא יעשו. והדבר הזה יתקדם, וכמובן יש לך גם כמה כיוונים כאלה שקורים במקביל, לא צריך המון, כן? גם לא צריך להגזים עם זה. ושוב, אני גם אומר, אני עובד עם זה בצורה מאוד לוס, מאוד משוחררת, אני לא כותב אותה בצורה סופר מסודרת נגיד וכאלה, אבל ככה אני חושב על דברים, אני אומר רגע, מה הדברים שכיוונים שהסיעות השונות, שהכוחות השונים מנסים להשיג, ואז גו, יש פה איזה בלגן שהולך ומתגבר, והדמויות ילכו לפה, ילכו לשם, ינסו לעצור את זה, ינסו לעשות, אולי בכלל הם יצטרפו לזה. זאת אומרת, עכשיו נגיד בקמפיין הנוכחי שלי, הייתה איזושהי, אל תקשיבו, שחקנים שלי. יש איזושהי דמות שאני הנחתי שהיא, תכלס לא, האמת שלא הנחתי שהיא תהיה בת ברית שלהם. לא ידעתי אם הם יהיו, ילכו עם הרעיונות שיש לה או זה, והם מהרגע הראשון פחות או יותר, מה זה נגדה. אז אני אומר, אחלה, בסדר. אגב, היא לא השתנתה כל כך בראש שלי מהדבר הזה. היא ממשיכה אותו דבר, יש לה את התוכניות שלה, והם עכשיו כאילו רק מנסים לשכנע את כולם שהיא רעה ושהיא מזה וזה. אוקיי, סבבה. ונראה לאן זה ילך. אני לא יכול להגיד על זה כלום. אני אומר שהנקודה המרכזית מבחינתי, אל תתכננו, אל תבנו על מה שהדמויות יעשו. הפוך.
אני אתייחס למה שאמרת. קודם כל, השאלה היא זה מה הנקודה, נקודת המוצא שלנו, לאן אנחנו מנסים להגיע. האם אנחנו מנסים לתקן את מה שהשחקנים עשו, או האם אנחנו מנסים להגיב למה שהשחקנים עשו. במידה ואנחנו מנסים לתקן, אז בהחלט, איך אומרים, הזקן שלי של שרודינגר הוא יותר פשוט. זה יתקן, זה יחזיר אותנו מיד לעלילה, ולא צריך לעשות סלטות באוויר. מבחינת להגיב למה שהשחקנים עשו, זה פשוט מצריך קו מחשבה אחר וסוג של לבנות את התוכנית שלך מחדש. עכשיו, אין בזה שום רע, השאלה היא מה המנחה עשה. אני יוצא מנקודת הנחה שהמנחה כתב משהו שמעניין אותו להריץ. ויכול להיות שלחשוב עכשיו על קו עלילה חדש, או שהוא לא רוצה, או שאין לו כוח, או שזה לא מעניין אותו. עוד פעם, כמו השחקנים, גם המנחה צריך ליהנות מהמשחק. ועל כן, זאת לחלוטין בחירה שלו אם לתקן או להגיב, ואני לא שופט לא לכאן ולא לכאן. כן, אני ממליץ, יש כאילו בעצות, איך אומרים, עצות למנחה עצלן, יש עצות בשביל...
הספר
כן,
כאילו?
כן, הספר, The Lazy DM. אני... קישרנו עליו מתישהו.
תקשר
אני
גם.
אני כמעט בטוח שהזכרנו אותו בעבר, והזכרנו גם את העצה הזאת, אבל בסופו של דבר, בשביל לא ללכת לאיבוד, אז העצה היא לכל גורם משמעותי בעולם, שיהיה איזשהו פתקית, ושהפתקית הזאת יהיה כתוב מה המטרה של הגורם הזה, וכל... מפגש או שניים, פשוט לעבור על הפתקיות ולראות, לבחור 2-3 פתקיות, איך הם מקדמים את המטרה שלהם במפגש הזה. עכשיו, לא בטוח שהדמויות, שהשחקנים והדמויות ייפגשו במה שהגורם הזה עושה. זה פשוט בשביל המנחה לסדר את הראש. עכשיו, אם השחקנים, לצורך העניין, לקחו את הנבל הראשי ו... איך אומרים, חיסלו אותו במפגש השני של המשחק, אז אין עם זה שום בעיה. כלומר, מורידים את הפתקית שלו, מעדכנים את הפתקיות האחרות בהתאם, כי לצורך העניין עכשיו, לא יודע, הסגן שלו או הקאט המתנגדת, פתאום יש מקום פנוי. פתאום עכשיו יכול להיות שמתחילה turf war, מלחמת שטח על, לא יודע, השליטה במאמינים עברים שילכו אחרי קאט כזו או אחרת, וכל אחד מנסה להשיג כמה שיותר מהם. הסיפור מתקדם. עצם זה שהשחקנים עשו משהו קיצוני, לא בטוח שזה מה שהרס את הקמפיין. זה מאוד שאלה של גישה.
אני רק רוצה להגיד שזה, כאילו, יש בזה, במה שהצגת עכשיו, יש לא מעט דמיון לגישה של חזיתות, כן?
כן, אני מסכים גם. מה שאני רוצה להציע זאת איזושהי צורת מבט אחרת. תנסו לחשוב על הקמפיין שלכם כמו על איזשהו ספר או סרט מתח. ואוקיי, אתם צופים עכשיו באיזשהו סרט, אתם קוראים איזשהו ספר ואתם מדמיינים איך הכל הולך להיגמר, ופתאום יש איזשהו טוויסט והכל מתהפך לגמרי. ובסוף הסוף של הסרט הוא לא מה שציפיתם שהוא יהיה. אז אוקיי, תכננתם שהקמפיין ילך לכיוון מסוים, ועכשיו השחקנים הכניסו את הטוויסט הזה. ויש לכם עוד מספיק זמן, יהיו לכם עוד מספיק סשנים בשביל להגיע לסוף אחר שיהיה עוד יותר מגניב. ואני קצת, עמית דיבר על פתקיות וזה קצת מזכיר לי סופר שאצלו זה מאוד, מאוד קורה ככה. אני בזמן האחרון אין לי כל כך זמן לקרוא פיזית, אני שומע ספרי שמע. ואני שומע ספרים של סופר בשם טים פאוורס. ואז העלילה מתפתחת ויש את השואודאון הסופי ואני אומר וואו! איזה מדהים, איזה סוף גאוני לספר, ואז אני מסתכל ואני בשליש הספר. ואז יש עוד פעם, אוקיי, עכשיו זה השואודאון האחרון, וואו, מדהים, לא, אני באמצע הספר, יש איזה, הספר, אתה מרגיש שעומד להיגמר איזה 4-5 פעמים, והוא כל פעם הופך לך את הכל על הראש, ואני לא הייתי בהרצאה הזאת שלו, אבל מתברר, אני זוכר שאנשים סיפרו לי, יכול להיות שאני זוכר את זה על מישהו אחר, אבל אני משוכנע לגמרי ששמעתי את זה על טים פאוורס, הוא היה בארץ לפני די הרבה שנים, והוא סיפר איך הוא כותב ספרים. הוא בונה את העלילה הכללית של הספר, והוא כותב את כל האירועים על פתקים, ואז הוא מסדר את הפתקים על לוח, לפי הסדר שבו הם יקרו, ואז הוא מערבב אותם. עכשיו זה הסדר שבאמת יהיה בספר, ועכשיו הוא צריך לשבור את הראש, איך הערבוב הזה של הפתקים יהפוך לספר. הוא יצליח למצוא ממנו את הסיפור שהוא רצה. אז תחשבו ככה, אתם טים פאוורס ועכשיו הרבבתם את הפתקים, נראה מה יצא מזה בסוף.
קרה עכשיו לא מה שציפיתם.
בדיוק. הוא ממש עושה לעצמו בכוונה את העניין הזה, ואני חושב שכסופר מתח הוא סופר מבריק, אני ממליץ על ספרים שלו.
אני לא אגיד לאף אחד מה הכיף שלו במשחקי תפקידים, אבל זה חלק מאוד מרכזי מהכיף שלי במשחקי תפקידים. לקבל דברים... לא צפויים ולהפוך אותם לאיזשהו נרטיב שיש בו היגיון חלקי. זה כאילו, בגלל זה אני כל כך אוהב את השנה השקטה. כן, מה עשינו פה בשנה השקטה? ישבנו ושיחקנו, וכל מיני אירועים לא הגיוניים נפלו פה ביחד, ואנחנו ישבנו ויצרנו מהדבר הזה איזשהו סוג של סיפור מוזר, אבל סיפור. זה גדול, זה הכיף.
ואני רק רוצה להזכיר, את כל הדיבורים שלנו היו די בתמונה הגדולה, אז אני רק רוצה להזכיר שאם השחקנים עשו משהו שלא ציפיתם לו בכלל, ואתם לא יודעים מה לעשות עכשיו, זה בסדר גמור להגיד, אני לא יודע מה לעשות עכשיו, תנו לי חצי שעה לחשוב, לקרוא, ונמשיך אחר כך, או אפילו להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה לעשות עכשיו, בואו נעצור, ונמשיך...
לסיים את הסשן.
במפגש הבא.
אם לא רוצים לסיים את הסשן, אפשר לעשות פילר, זה לא בושה, עושים את זה בתוכניות טלוויזיה כל הזמן, להכניס איזשהו מפגש רנדומלי.
אורקים נכנסים לדלת. שוברים את הדלת.
אבל אורקים בועטים בדלת. עוד פעם, גם מפגש רנדומלי, צריך כאילו, שיהיה בו עניין. כי... אם זה סתם אורקים בועטים בדלת, אז זה לא מעניין. אבל אם זה אורקים בועטים בדלת, אבל לכל האורקים האלה יש רטייה על עין אחת, ועל הרטייה הזאת יש סמל של עורב. עכשיו, אין לזה שום משמעות כרגע, אבל בעוד, מי יודע כמה זמן, אתה תזכור שיש שבט של אורקים, שלכולם יש רטייה על עין, ולכולם יש סמל של עורב על העין. ואחר כך, בעוד 5 סשנים, תכניס עוד כמה סמלים של עורב, הם יגיעו לאיזה מקדש, ויש שם סמל של אל של עורב, שהוא עוקר לאנשים את העין, כי זה מה שעושה לו את זה. ואז ובגלל זה היו את האורקים, והם מתנהגים כמו עורבים, והם לוקחים את האוצרות, ומביאים את זה למקדש הזה, כי הוא עורב, וזה יופי.
ואגב, אם אתם מרגישים להמציא אורקים עם רטייה על העין, זה משהו שהוא גדול עליכם במצב לחץ כזה, אז יש המון 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 מוצרים חינמיים בתשלום של טבלאות, שפשוט ייצרו לכם איזשהו תוכן, כמו שאלעד הזכיר בתחילת הפרק, את עולמות אינספור.
שבועת הברזל זה בחינם, ויש בשבועת הברזל.
שבועת הברזל גם, נכון, אבל גם עולמות אינספור הוא בחינם.
אבל גם, כן, ובעולמות אינספור יש טבלאות מהממות. וגם בחינם.
כן, פשוט תמצאו טבלאות שאתם אוהבים, ואם פתאום אתם נתקעים, אז תשלפו את הטבלה הרלוונטית, תגלגלו קצת, ופשוט יש לכם פילר.
כן, בשביל זה לא צריך חצי שעה הפסקה, אתה אומר להם, תנו לי 5 דקות. זה בסדר.
כן.
יפה מאוד. לדעתי, אנחנו כיסינו את הנושא מכל כיוון אפשרי.
בהחלט. נכון? אני לא רואה איך מנחה יכול להתקע אחרי שהוא שומע את הפרק הזה.
זהו, בדיוק חשבתי על זה ואמרתי לא, ענינו על השאלה לחלוטין, ואפילו לא הייתה שאלה, כלומר הייתה שאלה של איתי.
נכון.
תודה איתי.
לפני שנגיד להתראות בינתיים, האם יש לנו פרקליט השחקן?
לפעמים עם המנחים אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
למרות שזה פרק של מנחים, חשוב להבין איך אומרים, כשחקנים, המנחים זורקים קרסי עלילה. מצופה מאיתנו השחקנים לנגוס בהם, ולנגוס בהם בדרך הגיונית. כלומר, אם אתם נכנסים לפונדק, ובפונדק, בצד אחד של הפונדק עומד, יושב ליד האח, אדם בשריון משופשף, גלימה עם כפור על הקצה, כתר של מתכת עם קוצים מעליו ולהבה.
אני רוצה לדבר עם בובלין הגובלין.
ולהבה בוערת בעיניו ללכת ולחפש את בובלין הגובלין, שגם יושב בפונדק הזה, איך אומרים, אתם יכולים לעשות את זה, אבל זה לא אתי.
אני אציע איזה משהו, וריאנט קל על זה, אוקיי?
הרולד הקובל?
צריך רגע להבין קצת את הכוונות במשחק. אני אגיד לכם, נגיד, אחד מהקשיים הרבה פעמים בלייצר משהו שהוא, יש בו איזה אלמנט של ארגז חול, הוא דווקא הנטייה ההפוכה. הנטייה של שחקנים לנגוס בפיתיון הראשון שמגיע תמיד. וזה דבר שכדאי להיות מודעים אליו, כן? כמובן, יש את הקטע של לא, אנחנו נדבר עם בובלין הגובלין. אני לא לגמרי נגד, כן? ומצד שני יש גם את הנטייה של, אוקיי, הגיע לפה, יש פה אביר עם שריון שיש לו משימה בשבילנו, כן, אנחנו ניקח את המשימה הזאת. אבל לא, רציתי שתראו איזה עוד משימות יש שאפשר לקחת. אולי תנסו רגע להבין עם המנחה שלכם מה בדיוק מצופה, אפשר לשאול. ומנחה, את יכולה לומר גם, זה לא מזיק.
למעשה זה משהו שאחד השחקנים שלי אמר לי ממש אחרי המפגש האחרון, הוא אמר, שמע, נתת לנו איזשהו קרס ונגסנו בו, לא היית צריך לזרוק עוד אחד. אהבנו את הקרס הראשון, יאללה תזרום איתנו, אל תנסה איזה.
כמו שאנחנו אומרים, חשוב מאוד לשמור על תקשורת בין השחקנים לבין המנחה, חשוב מאוד לקיים את מפגש אפס, שמבהיר מה המנחה רוצה ומה השחקנים רוצים, וככה בעצם נמנעים מחוסר הנעימות הזאת שהמנחה רוצה דבר אחד והשחקנים רוצים דבר אחר.
ואפשר גם תמיד לבקש ולדבר.
בהחלט.
יפה, חברים, להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3, לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הם.
אם מדברים להרוס דברים, אז פעם אחת החבורה פשוט נתקלו במשהו וכולם מתו. שזה באמת הורס קומפיין.